מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
טוב, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. מאיה סלע ויובל אביבי ב-105.3 ו-104.9 FM. איתנו באולפן היום צביקה בשבקין וחיים טוויטו שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם ושלום לך יובל אביבי.
שלום מאיה, אני מרגיש שהתוכנית תפסה אותי בהפתעה היום.
כן, זה היה קצת מפתיע.
כאילו אנחנו פה באולפן, אבל כאילו פתאום הגיע הזמן להתחיל לדבר.
התחלנו, כן.
אופס, אוקיי. אולי זה בגלל שהיום זה יום חגיגי מאוד. היום הוא יום השירה הבינלאומי. אולי זה מה שהוציא אותי מהמסלול, אני פשוט התרגשתי. יום השירה הבינלאומי, ברכות לכולנו. מה שחסר לנו באמת זה קצת שירה טובה. במקום לשירה, מציינים את היום הזה עם פסטיבל השירה הבינלאומי המקוון השני. פסטיבל השירה הבינלאומי המקוון השני. הוא ייפתח היום, הוא ימשך עד יום שלישי. אנחנו נדבר עם המשוררת שירה סתיו, שבעצם לכאורה משוחחת עם
המשוררת... למה לכאורה?
משוחחת עם המשוררת האמריקאית שרון אולדס במעמד צד אחד כבר הרבה זמן. היא מתרגמת את ספריה.
לא, לכאורה זה נשמע לי תמיד איזו שפה משפטית שאנשים אומרים לכאורה. ואגב, שמתי לב שכתבים כאלה לענייני משפט ופוליטיקה, הם דוחפים את הלכאורה כבר, לא משנה. דוחפים
פנימה. ביטחון, ליתר ביטחון. הכל לכאורה.
לא רוצים להסתכל.
אל תתבעו אותנו דיבה, זה הכל לכאורה.
אז זה שירה סתיו לכאורה משוחחת.
לכאורה היא משוחחת במעמד צד אחד. עם המשוררת האמריקנית שרון אולדס, היא תרגמה את שיריה לעברית, היא כתבה עליה רבות, נראה שיש שם קשר.
השיחה היא בגלל שהיא המתרגמת, והאמת שאנחנו מכירים את שרון אולדס.
נכון.
בזכות שירה סתיו, כי היא זאת שתרגמה, היא זאת שהביאה אותה. ואני חושבת שאנשים קוראי שירה בארץ מאוד אוהבים את שרון אולדס.
נכון.
וחווים, אז כן, זאת שיחה, הם חווים לשיר הסתיו את הדבר הזה.
אז עכשיו, במסגרת המפגשים הבינלאומיים של הפסטיבל הזה, הם ישוחחו לראשונה באמת, על אמת. זה פעם ראשונה תהיה, וזה כאילו, אני רוצה לשאול אותה,
מעניין, זה מאוד מעניין.
למה הם לא דיברו עד עכשיו? הרי זה בטח היה יכול להתאפשר אם הן היו ממש רוצות. אז למה לא? נדבר גם עם ניסן שור, שכתב ספר על מסעת הנפש של כל מיני אנשים כאן, שהמנדט הבריטי לא הסתיים ב-48, ולא הוקמה מדינת היהודים. זאת אומרת, נשאל אותו, האם זה יכול להיות פתרון לכל הבלגן הזה שקורה כאן עכשיו, או שבמקרה...
הספר הזה נפתח בהוצאה להורג, עולים לגרדום ארבעה מנהיגים.
כן.
בן גוריון, יגאל אלון... וכולי.
כן. וזה נגמר, כל העסק הזה של...
כל העסק, אין מדינת ישראל, יש שם גם סצנה כזאת בספר של, אתה יודע, חפתת בנובמבר, ההצבעה באום, יושבים ליד הרדיו, יס, יס, נו, נו.
על המשך המנדט.
על המשך המנדט, הבריטים ממשיכים איתנו, האם זה עושה לנו טוב כל הדבר הזה?
תראי, יש הרבה אנשים שאומרים, היהודים לא יודעים למשול על עצמם, זה אומרים, ואת יודעת, כאילו... השנתיים האחרונות נותנות קצת תוקף לטענה הזאת.
אוקיי, בסדר.
אז אולי באמת זה היה יכול להיות פתרון לכל הבלגן הזה, או שגם במקרה של ההיסטוריה החליפית הזאת, הכל היה משתבש כאן, זה כל זה נדבר עם ניסן שור, שכתב את הספר שנקרא גם מנדט.
נכון.
לפני זה, יש לנו כל מיני עניינים משפטיים שקשורים, קשר מסוים לספרות, אבל קשר שהולך ומתשטש.
טוב, יש לנו פשוט מהבוקר, כן. דוקטור גלעד פדווה, כשדיווחנו פה כבר, אני חושבת, על ההשגות שלו, כן. לגבי פרופסור ניצה בן דוב,
הזכייה של פרופסור ניצה בן דוב בפרס ישראל לחקר הספרות.
נכון. אז הוא, בוקר היה בבית המשפט העליון בירושלים, הוא הגיש עתירה למען צו על תנאי, בקשה דחופה לצו ביניים, להורות לשר החינוך, חבר הכנסת יואב גלנט, לבטל לאלתר את זכייתה של פרופסור ניצה בן דוב בפרס ישראל חקר הספרות עברית והכללית. הוא כותב פה, וזאת לאור הגילויים, אודות זיקה מטרידה בין פרופסור ניצה בן דוב ושתיים מבין חברות ועדת הפרס, וההשגות הקשות של חברת הפרס הנוספת לגבי התנהלותה של ועדת הפרס, דברים שנחשפו פה בתוכנית. ולאור התאמרות במקום עבודה, זה כבר סיפור שלו.
כן, זו תביעה שהוא הגיש נגד אוניברסיטת חיפה.
הוצאת לשון הרע ופיטורין לא חוקיים, בגינם הוא נתבעת. היא הכחישה כמובן את כל הדבר הזה מכל וכל, אני חייבת לומר. טוב, אז זה נמצא על שולחנו של בגץ.
בכלל, הסיפור הזה של פרס ישראל השנה, באמת חגיגה אחת גדולה.
להיט. האמת, אני חייבת להגיד לך משהו. אחרי שקרה מה שקרה עם משי זהב,
כן.
פתאום זה לא נראה לי.
אתה אומר את זה לך.
בסדר, לא נורא, אז...
כן. יש...
השופטים אולי ככה, לא חשוב. נו, כאילו.
כן, נכון. זה סיפור יותר גדול. זה סיפור יותר גדול, לא ספק.
וואו, זה סיפור יותר גדול.
טוב, עוד עסק ש... איכשהו קשור לספרות, בלית ברירה. בלית ברירה. בלית ברירה. נכון. אנחנו מתעסקים בזה, חייבים לשוב ולעסוק בעמוס עוז ובביתו גליה עוז, שכזכור כתבה את הספר, שבו טענה שעמוס עוז היה אב מתעלל, ועכשיו יש התפתחות נוספת בפרשה המצערת והמציבה הזאת.
נכון. ברעיון שערכנו כאן, בעקבות פרסום הספר של גליה עוז, עם העורך פרופסור יגאל שוורץ, הוא חשף, שבספרה הביוגרפי של נורית גרץ על עמוס עוז, מה שעבד בזמן, ביוגרפיה של ידידות, הוא שמת פרק שעסק בגליה עוז, בעקבות איום בתביעה שהיא טבעה, שהיא אימה, וגם לפי בקשת המשפחה כולה. ביום חמישי פרסם דניאל עוז בפייסבוק, האח של גליה עוז, הבן של עמוס עוז, את הפרק שהתפרסם יום לאחר מכן גם בידיעות, לצד התגובה של גליה עוז. כן. מדובר בטקסט ארוך שאנחנו, לשמחתי, לא נוכל לקרוא את כולו. אנחנו נקרא חלקים ממנו. אנחנו נתחיל עם זה שנורית גרץ גנזה את הפרק הזה, והיא מסבירה בהקדמה שם בטקסט למה היא עשתה את זה. היא מספרת שהספר היה מוכן, ואז הייתה שיחה מפניה עוז, ולאחר מכן שיחה מגליה עוז, ואחר כך שיחה עם עורך דין של ההוצאה, שדווקא אישר את הוצאת הספר לאור כמו שהוא. כלומר, זה לא היה כאן עניין משפטי, הם הסכימו להגן על הדבר הזה. לא היה בסיס לאיום הזה, בוא נגיד. לכאורה, יובל. ולבסוף היה ויכוח עם העורך שלה, יגאל שוורץ, שכמובן גם רצה לפרסם את הספר כמו שהוא. היא חשבה לגנוז את כל הספר, אחר כך היא החליטה לגנוז רק פרק אחד, שבו הוא מדבר עמוס על יחסיו עם ביתו גליה.
כן.
זה היה פרק 13 בספר, מורי עליות. מספר מגי.
את יודעת, יש מעליות שבהן מוותרים. על קומה 13.
בדיוק. מעניין שזה יצא ככה. אחר כך היא עוד התלבטה והתחבטה והתייעצה, והיא מתארת איך כל הזמן בראש שלה עמוס עוז חוזר על מה שהוא אמר לה עוד בחייו. תכתבי את זה לגליה. המכותב שלי כשאני מדבר אלייך זה גליה. אני רוצה שזה יהיה מכתב אליה. אני רוצה שהיא תדע. אולי תסלח לי. והקול שלה שאמר לה, הוא רצה להציג כתב הגנה. זאת הייתה הבקשה האחרונה שלו, לקבל שימוע, והוא ביקש אותה ממני. ואז הקול של פניה, שמזכיר את הנזק שזה יגרום למשפחה, והקול של גליה, שמעדד אליי מתוך השיחה האחרונה שלנו, את מה שהקרא יותר מאוחר בספר שלה, וכל הקולות כבר צווחים מכל הכיוונים, ואני מנסה להשתיק אותם. עמוס ביקש, אבל עמוס כבר מת, והמשפחה חיה וגליה חיה. היא לא ידעה כמובן שגליה עומדת להוציא בעצמה ספר, כן? היא חשבה שמבקשים ממנה לא לדבר על זה, כנראה כדי לשמור על פרטיות כולם, אבל זה לא מה שעמד מאחורי הדברים. עכשיו, אחרי שגליה עוז הוציאה לאור את הספר שלה, הדבר שמתחפש לאהבה, שבו היא סיפרה את הסיפור שלה, אולי הגיע הזמן לפרסם גם את הסיפור שלו, אומרת נורית גרץ, זה הזמן שבו אפשר להקשיב גם לה וגם לו, ולמרות הסתירות שאינן ניתנות לגישור, לשמוע את הכאב האמיתי של שניהם. זה בעיה קצת בעולם הזה שבו אנחנו רוצים לשמוע את הכאב האמיתי של שניהם ואין אמת. אתה שם לב, כן? טוב, וככה זה נפתח. כמה שבועות לאחר הניתוח, אני אגיד שוב, אני קוראת מתוך הפרק הגנוז של נורית גרץ. כמה שבועות לאחר הניתוח, כשעמוס היה כבר בבית, כמעט בלי כאבים, מחכה להתחלת הטיפולים וחושב על הספר הבא שלו, גליה נתקע איתו את כל הקשרים. היו ויכוחים, זה מה שהוא סיפר. היא כעסה ונזפה בו והאשימה, זה מה שהוא אמר. והוא ניסה לענות או להסביר, כך הוא תיאר לי את זה. ומה היה באמת, אני לא יכולה לדעת. כשהוא יצא מבית החולים, היו עוד שיחות ארוכות, שאלות שלו, תגובות שלה, ואז הקשר נותק. מה בדיוק זה היה? משהו שהוא אמר? בשיחה האחרונה, בתשובה לטענות שלה, או לא בתשובה לטענות, הוא לא יודע. בהתחלה הוא עוד ניסה. טלפון מדי פעם, בבוקר, לפעמים בערב, שיחות קצרות, הוא רוצה להסביר. היא מגיבה, הוא רוצה לענות. הטלפון נטרק. היו חברים שדיברו איתה. שהוא ביקש מהם לדבר איתה, ולאט לאט גם איתם נותק הקשר. והיה מכתב שהוא כתב לה כדי להסביר דברים שאולי היא מבינה לא נכון. זה ציטוט שלו. מכתב ארוך בהמשכים, כל יום כמה דפים, וכמה פעמים הוא גם נסע בעצמו לשים את המכתב בתיבת הדואר, להיות בטוח שזה שם. הוא היה בא ב-4 בבוקר, כשכולם עוד ישנים, יושב על המדרגות בחוץ, וכשהיה שומע שמישהו התעורר בבית, היה בורח. לא היה לי אומץ להישאר. לא, אי אפשר, אין מה לעשות. ואחר כך הוא ויתר. אם היא בפירוש אומרת לי, אני לא רוצה שום קשר, תעזוב אותי, תניח לי. מה אני, אבוא וישב על המדרגות של הבית? מה אני אעשה? מה אני אעשה? היא לא עוזבת אותי. היא באה אליי בלילות, גליה. היא באה בחלומות, היא לא עוזבת. אני חושב שאולי גם אני בחלומות שלה. אם אני חולם עליה כל כך הרבה, אולי גם היא חולמת עליי לפעמים. אני לא יודע בתור מה היא חולמת עליי, אולי בתור רייכמן. לא יודע, אבל זה כל הזמן, זה פצע, זה סכין שלא רק שהוא תקוע, הוא מסתובב כל הזמן, הסכין הזה. כל הזמן הוא מסתובב. אני מדבר איתה בחלומות, אני מדבר איתה לא בחלומות, כי אני יושב בקורסה, אני מדבר איתה כל הזמן, גליה, גליה, גליה.
נורית גרץ ממשיכה וכותבת מעוז אמר. הוא אמר כך, קשה לי להבין את זה, מה שלא יהיה, שאלוהים יודע מה האמת. לנכדים שלי, אני לא עשיתי שום רע. אני סלחתי לאבא שלי כשהוא חלה במחלת לב. אני הייתי בא אליו, הייתי יושב איתו, והייתי משתדל לנחם אותו גם על המחלה וגם על הכישלון של חייו. אבל יכול להיות גם שמה שהיא עושה לי היום זה עונש על מה שאני עשיתי לאבא שלי בגיל 14, כששיניתי את שמי ועברתי לקיבוץ. זה היה כמו לצאת לשמד בשבילו. לא יודע. מה אני יודע? ואני, כלומר, נורית גרץ. אבל אתה ידעת את הדבר הכי חשוב, שבשבילו אתה היית ילד מיוחד. כתוב אצלך, ילד לא רגיל, כל כך נבון, עיני אומן, כל זה כתוב. ובגלל זה כל השאר היה יותר נסבל, לא? והוא לא עונה. מסכים? לא מסכים. בטח זוכר את המאמר ההוא שפרסם בעילום שם, על ספר של גליה עם ניתוח נלהב ומלא שבחים. אני חשבתי שהיא תבין בזה מתנת אהבה, ושאף אחד בעולם לא ידע שזה אני כתבתי. זה ציטוט ממנו. ואיך היא כעסה. אבל זו לא דוגמה. זה היה מאוחר כשהיא כבר הייתה גדולה וכבר לא האמינה לו. אז יש לו דוגמאות אחרות. כשהייתי פעם ראשונה בחיים בגרמניה, לקחו אותי לאיזה בית אבות בפרנקפורט. בית אבות שהיה מלא פושעי מלחמה נאצים, שחלק מהם היו שנים במאסר, ואני עובר חדר אחר חדר במסדרון. הדלתות היו פתוחות, ובל כל חדר יושב רוצח זקן, מוקף ילדים ונכדים וזרים וציורים של וזרים, סליחה, וציורים של ילדים. מה? אני יותר גרוע מהם? הם היו נאצים. הם היו רוצחים. גם סדיסטים. אפילו חולי נפש. והם מוקפים בילדים שלהם, בנכדים שלהם, בפרחים וציורים לסבא היקר. זה לא עוזב אותי. טוב, הטקסט הזה ארוך מאוד, אנחנו לא נוכל לקרוא את כולו, אפשר למצוא אותו בעמוד של מה שכרוך בפייסבוק, ומי שרוצה יכול לקרוא את הכל, אבל אנחנו כן נקרא גם מתגובתה של גליה עוז, כפי שהיא ניתנה לידיעות אחרונות, שכמו נכון. פרסם את, את הפרק הזה ביום שישי, וככה היא כותבת תגובה. רבות נכתב לאחרונה על ניסיונותיו של אבא שלי לבקש ממני סליחה בשנותיו האחרונות, אבל בקשת סליחה איננה קבלת אחריות. בקשת סליחה איננה הבעת חרטה. בקשת סליחה אפילו איננה הודעה בפגיעה. אבא שלי, כמו נרקסיסטים מתעללים אחרים, לא התחרט ולא הודע, ועד יומו האחרון הוסיף להעליל עליי שאני אשמה במעשים שהוא עצמו עשה, ולהפיץ דיבה שפגעה בי ובאנשים הקרובים לי. לנורית גרץ הוא הכתיב את המילים הבאות כדי שיראו אור אחרי מותו. וזה ציטוט. כשאני הייתי צעיר מאוד, הייתי מלא עלבונות והיה לי איזה דחף להכאיב, ונורא נשמרתי לא לממש את הדחף הזה, והאמת שלא מימשתי אותו אף פעם, אף פעם אחת לא מימשתי אותו. סוף ציטוט. והיא ממשיכה. זה שקר, וזה לא השקר היחיד. לפני שנים אחדות הופיע באתר הפנקס, כתב עת מקוון לתרבות וספרות ילדים, ביקורת מהללת על אחד מספריי. כשזיהיתי את כתיבתו של אבא שלי, פניתי לאורחי האתר וביקשתי מהם מיד להסיר את הפרסום השקרי. אם העניין היה מתגלה ברבים, אנשים היו מאמינים שגם אני הייתי שותפה לזיוף הזה, שנועד לכאורה לשבח ולהלל את הספר שלי, ושמי הטוב היה נפגע ללא תקנה. זה כמובן סיפור שהיא כותבת עליו בספר גם.
נכון.
זה כבר דבר, מה שהיא מוסיפה כאן שלא היה ידוע זה זה. האישה שהעבירה לאתר הפנקס את הטקסט ושיתפה פעולה בהונאה הזו, הייתה נורית גרץ, שאפודתה בכך באוזניי בשיחת טלפון. בפלישה הזאת אל תוך העולם המקצועי שלי לא היה שום סימן לאהבה, רק אובססיה. המעשה הזה היה חלק ממסכת של התרדות מאיימות, שעליהן כתבתי בספר דבר שמתחפש לאהבה. על רקע זה דרשתי מנורית גרץ להשאיר אותי מחוץ לספר שכתבה על עמוס עוז. זאת תגובתה של גליה עוז, וזה גם מה שהיא מגלה עליה, מה שקרה בינה לבין נורית גרץ. ואני מניח שאנחנו נדבר על הסיפור הזה עוד חרף הרצון שלנו להניח לזה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. בשנה האחרונה דיברנו לא מעט פה בתוכנית על העתיד, בספרות, דיסטופיה, מדע בדיוני, נבואות זעם, הצעות לעתיד טוב יותר. ותחום אחד בז'אנר הזה, שאני חושבת שקצת נזנח בארץ, הוא התחום הזה של ההיסטוריה החילופית. מה היה קורה אם? אז הנה, הסופר, העיתונאי, הבמאי, ניסן שור, עושה בדיוק את הדבר הזה בספר החדש שלו, מנדט, שיצא עכשיו בהוצאת כתר, זה ספר הפרוזה השני שלו, הראשון היה הישראלי הנצחי, והוא עוסק באפשרות ההיסטורית שהבריטים לא מסתלקים מכאן ב-1948, אלא נשארים, פשוט נשארים כאן. ואנחנו מכירים, יובל, את הקולות האלה שמדי פעם בברים, כשהם קצת זה, מקוננים על מצבנו.
מכירים. אחד מהם באולפן.
נכון. מקוננים על האפשרות הזאת מדי פעם, באירוניה עצמית כמובן.
הגדולה מאוד.
התשוקה לדרכון הבריטי, למלוחה, ליציבות, קצת רוק אנד רול, חליפות.
אירופה, אירופה.
בדיוק,
אירופה. אבל לא סתם אירופה. אירופה של, של בריטניה, זה, זה יותר טוב מאירופה, זה, 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 זה אקס-טריטוריה כזאת, זה נהדר.
נכון. אז התשוקה על האי הזה. שלום לניסן שור.
שלום, אהלן.
אהלן. בסדר גמור. תגיד, אני לא יהיה, אני מנסה ללכת בין הטיפות כדי לא להרוס בכל זאת, אבל אני אגיד כי הספר מתחיל בזה שמוצאים להורג הבריטים, עולים לגרדום ארבעת מנהיגי הציונות, בן גוריון, בגין, יצחק שדה, יגאל אלון. זהו, ככה.
זה לא ספוילר, זה בעמוד הראשון.
זה לא ספוילר, זה בעמוד הראשון. מאיפה בא לך הדבר הזה?
להרוג אותם?
כן, למה? זאת אומרת, איפלת לנו את זה על הראש, הרגת לנו אותם.
את בן גוריון, בן אדם.
את בגין!
הוא מת כבר, אבל...
נכון, נכון, נכון.
אני חושב, כל הספר הזה יצא באמת על הדרך, כאיזושהי מחשבה באמת על התשוקה הזאת שדיברתם עליה, התשוקה לבריטיות, לתרבות הבריטיות, לכאילו לאנטיתזה של הישראליות אולי, האלגנס, הקרירות, ואז כשהתחלתי לכתוב את הספר, בעצם ככל שהעלילה מתקדמת, אתה בעצם מגיע למסקנה של היזהר במה שאתה משתוקק אליו.
קודם כל חם לו מתחת לחליפות, לגיבור שלך. חליפות הטוויד זה לא בדיוק המקום ללבוש אותן. אבל כאן אני קצת תוהה איך לדבר על מה שקורה בעצם, כי מה שקורה זה לא דבר מגניב, איזה יופי הבריטים באים ויש רוק אנד רול אנגלי פה וברים, קורה דבר אחר. אולי אתה תגיד מה קורה, וככה אני אמנע מספוילרים, תעשה אותם.
אני חושב שהספר הזה הוא בעצם מדבר על התשוקה לאסתטיקה, על ההתמכרות לאסתטיקה ולאופן שבו אסתטיקה יכולה להידרדר עד מהר, עד במהרה לפשיזם, לאלימות ולאומנות. כלומר, אני חושב שזה גם מדבר סיפור, זה סיפור שבאיזשהו אופן מדבר גם על הדור שלי, על האופן שבו אנחנו חשבנו שנוכל בישראל לברוח אל תוך התרבות ולהתעלם ממה שקורה מסביב.
לרקוד עם דמעות בעיניים.
כן, וזה בא ונוגס לך בתחת. אז אני חושב שהספר הזה באיזשהו אופן מבטא גם קונפליקטים שהם ישראלים שקיימים גם בימינו. כלומר, איך אתה חי במרחב הזה, חיים אסתטיים, ואם יש אופן...
האם מותר בכלל לנו לרצות להיות אסתטיים במקום הזה? אולי זה לא העניין הזה שצריך להטריד אותנו, אסתטיקה.
הספר הזה בעצם, שוב, מבלי לגלות את העלייה, את העלילה, בעצם מגלה שהאפשרות לחיות באופן אסתטי במרחב הזה היא אפשרות רעילה, אפשרות שמתדרדרת עד מהרה לאנטי-אסתטיות.
אנחנו יודעים, מכירים את החיבור המאוד מאוד הדוק בין אסתטיקה ופשיזם, אבל אני רוצה לשאול, אני, יש לי עניין עם אופטימיות, ואני, זה לא ספר אופטימי, אבל אני רוצה לשאול, סליחה?
צר לו בשבילך.
כן, זה לא עובד לי כל כך הרבה, בדרך כלל אני נוחת על הישבן באכזבה, אבל אני שואל את עצמי, האם, מה רצית לעשות? רצית להגיד לנו אחד משני דברים, לדעתי, אם אני צריך לעשות איזה סיכום גס של הדבר הזה. או שאתה אומר לנו, תקשיב, הוא היה פה נורא בכל מקרה, או שאתה אומר, אם היו נשארים האנגלים היה יותר גרוע, אז אל כל כך תתבאסו על מה שקורה עכשיו. אז אחת מהן היא, טוב, אין פה אופטימיות. יש פה פסימיות ועוד יותר פסימיות. אז מה מהשתיים? נורא, היה נורא בכל מקרה, או שסך הכל אתם צריכים להסתכל מסביב וזה בסדר פה? זאת האופציה יותר טובה מבין השתיים.
העורכת הלשונית שעבדה על הספר רבקלה המיתולוגית מקטר, שהיא כבר זה הספר השני שהיא עושה עריכה לשונית לספר, טוענת שאני כותב מאוד קודרני וקודר, ואני לא מסכים איתה, בעיניי זה ספר צוהל, מצחיק, כיפי.
יש רגעים כיפים וצוהלים ומצחיקים, אבל אתה יודע, זה די קודר.
הגרדום, הגרדום הוא...
לרוקדים כל הדרך אל הגרדום.
נכון.
אתה חושב שזה ספר אופטימי?
אתה יודע, זה מדבר, אני לא יודע אם הוא אופטימי, אבל הוא מדבר על, אתה יודע, הוא מדבר על האם היהודים בעצם יש להם יכולת למשול בעצמם באופן כללי, והאם הם נדונו למשול בעצמם, או שהיו צריכים לעשות, בעצם להעביר את ה... משילות לגורם חיצוני כמו הבריטים, כן, שהיו עושים עבודה הרבה יותר טובה. כלומר, אם הערבים והיהודים היו נמצאים פה תחת שלטון הבריטים, אז שנינו היינו אוכלים, שני העמים היו אוכלים חרה באותה מידה, אז יכול להיות שברמה הזאת היא...
לפחות היה שוויון.
כן, וגם מדובר פה בספר גם על האכזריות של הקולוניאליזם. של מה זה להיות בן תרבות ומה מסתתר מתחת למסכה הזאת של בן התרבות. אני חושב שזה גם תמה שמאוד ברורה בספר, שהדבר הזה של האנשים האלה בחליפות עם האפטרנון טי שלהם וכל הנימוס הזה, בעצם מאחורי זה מסתתרות חיות אכזריות.
הוא היה יכול אפילו לנחש את זה, הגיבור שלנו, כי הגיבור שלו הוא אוסקר ויילד, שהוא גם, אפשר להגיד שאוסקר ויילד הוא דמות בספר הזה, נכון?
כן, אפשר.
מה, אסור לגלות את מה שאנחנו זה?
לא, לא, בסדר.
אוסקר ויילד עם הרעיון הזה של היופי כדבר שבשבילו שווה לחיות, ובסך הכל הבריטים, אי אפשר להגיד שהם התנהגו אליו מאוד יפה, בוא נגיד. זאת אומרת, הוא היה יכול פשוט...
נכון, הוא נהנש, וגם הגיבור שלי הוא... שוב, הדבר הזה של היופי ועונשו. אז העיוורון, הדמות בספר שלי, שקוראים לו אבינועם טובולסקי, הוא מתמכר כל כך... לעצם הרעיון של להיות יפה ולהיות חסר פגמים ושהכל יהיה מאמן. ומין, הייתי אפילו אומר, משתמש במילה המאוסה עד בחילה היפסטר כזה, שכאילו פשוט תהיה הספרים וכל מה שמסביב.
דנדי, יותר לא... מאשר, קוראים לו דנדי שם. אוקיי, כן, דנדי יהודי.
כן, גנדרן... גנדרן על כזה, והוא לא שם לב שהאדמה נשמטת מתחת לרגליים שלו.
אני רוצה...
זה כן, יש פה איזה טרגדיה, חוסר היכולת לפנטז וחוסר היכולת לחשוב על דברים יפים, הוא משהו, אני חושב שהוא מבטא גם את הישראליות, המרחב הבאמת לא אסתטי הזה, המרחב הקעור, המיוזה הזה. אז כאן אנחנו באמת רואים את הכוחות המתנגשים בספר, איך זה באמת נידון לאיזה... טוב, לא אעשה ספוילר.
כן, קשה...
זהו, אני הבנתי שאני רציתי לשאול שאלה, אבל הבנתי שאני צריך להימנע ממנה.
אפשר לדבר על נטיות מיניות?
אני לא יודע.
בספר,
שלי? אני סטרייט, יש לי בת זוג.
של הגיבורים שלך?
של הגיבורים שלך?
של הדמויות.
האמת שכן, כן.
אוקיי, כי יש גם את העניין הזה.
זה מאוד בולט.
שהמרחב, הנטייה האסתטית שלו, היא באה גם עם הנטייה ההומוסקסואלית שלו. זאת אומרת, זה בא ביחד שני הדברים האלה.
וזה לא סתם, אם אנחנו כבר פתחנו את זה...
ובשנים שזה לא נהוג, כמובן.
והוא מנהל מערכת יחסים עם בחור ערבי.
נכון.
שזה גם כמובן מאוד טעון.
בעצם, יכולה הייתה להיות לו הצעה למרחב, אם הוא לא היה מתעקש על השטות הזאת של הבריטים, זאת אומרת, ההצעה הזאת של שני הגברים האלה, היהודי והערבי...
לגמרי, זה היה יכול לעבוד.
משהו לבנטיני כזה צוהל, שמסתובבים להם יחד פה ברחובות תל אביב, מעשנים חשיש ועושים
אבל זה לא יכול לעבוד, כי שניהם הם נטע זר פה, והם היו צריכים את התיווך של הבריטים שבעצם יקל עליהם את החיים. כלומר, הם היו מתים פה. הוא גם מרגיש שכשהוא, הדמות הראשית מגיעה מרוסיה לישראל, והיא מהר מאוד מבינה שהיא לא תוכל לחיות פה בלי התיווך האסתטי. וגם ההומויות פה היא הומויות, אני חושב שהומויים בהכללה הגסה, הם יצורים נעלים מבחינה אסתטית עם טעם של יעלומים. וכאן לקחתי כאילו את הקריקטורה הזאת של ההומו, באמת ענין הטעם. והפכתי את זה לבאמת איזה משהו, שוב, טרגי.
אבל עולץ, כמו שאמרת מקודם. טרגי אך עולץ. אני רוצה לשאול על התחקיר שעשית, כי אחד הדברים שקורים פה זה שזה מתרחש פה, בתל אביב, ואנחנו... חלק מהרחובות, השארת להם, כאילו, השארת להם את השם, איך החלטת?
בתי קפה,
בתי קפה,
יש דברים שהיו באמת.
זה לא שכאילו, זה נורא נחמד בעיניי, כי אתה מרגיש שאתה בתוך זה, זה לא משהו אחר לגמרי, זה היסטוריה חליפית, הכל ככה נושק למה שקורה לנו, איך החלטת מה להשאיר ומה לציין בשם, ומה להשאיר מוכר ומה לא להכניס, איזה תחקיר עשית שם?
זה תחקיר מאוד ארוך, ואני אוהב דווקא בספר הזה שאתה קורא אותו, ואני מבלבל את גוגל. נגיד אם יש שם מסוים, אתה תחפש אותו, וזה לא יצא בגוגל, כי זה מומצא לגמרי, וחלק לא מומצאי. ויש שם, גם בספר יש איזה מין איזה קאט נוצרית, זרם שולי בנצרות, שהוא מאוד נוכח בספר הזה, והוא אכן היה באמת בסוף המאה ה-19, עד לתוך המאה ה-20, וכאילו, יש שם הרבה דברים שהם בדויים, והרבה דברים שהם נכונים, ואני נורא אהבתי את הגיאוגרפיה חצי מומצאת, חצי אמיתית הזאת.
כן, אני התחלתי, אני באיזשהו שלב ניסיתי לעשות גוגל על כל מיני דברים, כי, ואמרתי, טוב, הבן אדם זה משחק לי עם המוח.
כן.
מה יש לו? כאילו, זה נכון, זה שיחקת לי עם המוח יפה.
לא, זה עובד, זה נורא נחמד, האמת, המשחק הזה. אני רוצה לשאול אותך לסיום, באופן כללי, על הז'אנר הזה. אתה יודע, יש את הז'אנר הספקולטיבי, ואנחנו באמת בשנה האחרונה, דיברנו על זה, היינו עסוקים מאוד מאוד בעתיד, במדע בדיוני, כולם כתבו דיסטופיות, או פרסמו מחדש דיסטופיות, ודווקא העניין הזה של ההיסטוריה החלופית, בעברית זה לא דבר מאוד מאוד נפוץ, ומעניין אותי למה אתה חייב להיות שונה גם בזה. כולם כותבים דיסטופיות, אתה כותב היסטוריה חלופית, אתה לא יכול להיות כמו כולם. למה היסטוריה חלופית?
היה את הדרך לעין חרוד של קיינן ופונדקו של ירמיהו, אני חושב שבנימין תמוז, וזה הכל, היסטוריות חלופיות בארץ, אני חושב, נוטות להזהיר מפני היסטוריה שבהם דתיים וחרדים וימנים השתלטו על המדינה, וזה תמיד נראה לי כמו כזה גוולט, קמפיין גוולט של מרץ. אז אני כאילו אמרתי, בוא נעשה היסטוריה חלופית שהיא כאילו קצת חורגת באמת מהז'אנר המאוד קטן הזה בישראל, כמו שאמרת, אין כמעט ספרים כאלה בארץ. אבל התחלתי לכתוב את זה לפני שכל הדיבור הזה על, אתה יודע, הסדרות בנטפליקס ובאמזון התחיל להיות פופולרי, אז גם לא ניסיתי פה להיכנס לתוך איזושהי אופנה כזאת שלך וגדלה, למרות שאני לא אתנגד אם יקנו אותי וירחשו אותי לנטפליקס.
בוודאי, בוודאי, אנחנו תומכים בזה.
ועונה שנייה ושלישית.
אני רוצה רק לשאול לסיום, הקורונה, השנה הזאת של הקורונה, שבה בוודאי אתה גם עבדת, שינתה משהו? הוסיפה שם איזה טיבול לספר?
לא, רק זה שהוא היה צריך לצאת לפני שנה, ולקח לו זמן.
איזה דיכאון.
ובקורונה הספקתי לכתוב ספר חדש, אז היא בעצם, זה אחת מהשנים הטובות של חיי, לכתוב ספר כל כך מהר.
רגע, הספר הזה בעצם היה מוכן לפני שנה, ולא נגעת בו בשנה האחרונה?
נגעתי בו בפינישים האחרונים של העריכה, ואתה יודע, והעטיפה והכל, אבל הוא היה אמור לצאת במרץ 2020.
ורגע, על מה ספר חדש? מותר לדעת?
דיסטופיה.
ניו יורק 1983, דייל ישראלי. זה המילים שאני מוכן לומר.
מעניין,
אנחנו נחכה בסבלנות.
נמתין בסבלנות, ניסן שור.
אנחנו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי בכאן תרבות, חזרנו עליכם, היום הוא יום השירה הבינלאומי, מזל טוב. במקום לשירה מציינים זאת, עם השקת הגיליון ה-25 של כתב העת ננו-פואטיקה, אבל בעיקר עם פסטיבל השירה הבינלאומי המקוון השני, שיפתח היום בערב, הוא יימשך עד יום שלישי בערב, כלומר, זה רק בערבים, שלושה ערבים, יש הרבה אירועים מעניינים, חינם, בפייסבוק של מקום לשירה, בין היתר, בכל אחד מערבי הפסטיבל התארחו משוררים מרחבי הגלובוס לשיחה עם נציג ישראלי, וזה יתחיל הערב עם מפגש של המשוררת זוכת פרס הפוליצר, שרון אולץ מארצות הברית, עם המתרגמת שלה לעברית, המשוררת שירה סתיו. התרגום שלה לשירתה של שרון אולץ, קרקעית חיינו, ראה אור בהוצאת אפיק בשנת 2018, ולקראת המפגש הזה שירה סתיו כתבה בפייסבוק, בכל החיים שחייתי עם שרון אולץ, לרגע לא העליתי על דעתי ולא לקחתי בחשבון שיום אחד אדבר איתה עצמה ממש. מעולם לא עשיתי שום דבר כדי שזה יקרה, גם כשהייתה לי הזדמנות, אבל עכשיו זה קורה על אמת. שלום לשירה סתיו.
אהלן, אהלן.
למה זה לא קרה עד היום? למה בעצם, כאילו, יכולת,
מה הסיבות?
היית יכולה לשאול אותה למה היא התכוונה בשורה הזאת, למה היא התכוונה בשורה
אולי,
ההיא?
אולי פשוט הבינה אותה לגמרי.
יכול
נראה
להיות.
נראה פשוט הבנת אותה וזהו.
כן, לא, האמת היא שכל העניין הזה של ה... שיש אנשים בשר ודם מאחורי השירים, אף פעם לא מספיק עניין אותי. זה לא, לא היה נראה לי משהו שטעון בדיקה בכלל. אני, יש לי תפיסה קצת רומנטית של השירה, כדבר שהוא תמיד הרבה יותר חכם וגדול ורחב ממי שכתב אותה.
אז אולי זה מסוכן.
את פוחדת גם להתאכזב אולי? כן. פתאום את מדברת עם מישהו?
זה בדרך כלל מאכזב, האמת, מניסיוני. אבל האמת היא שאני כל כך נרגשת וסקרנית לקראת הפגישה איתה, ש... יאללה, מה שיהיה יהיה, כאילו...
למה בעצם את כל כך נרגשת? יש לך יחס נורא אישי אמת לשירה שלה, כל מי שעוקב אחרייך בפייסבוק יודע את זה, את כותבת עליה הרבה שם, וניכר שיש שם יחס מאוד אישי. מה יש בשירה שלה שמשפיע ככה? במה עוסקת השירה שאת מתחברת אליו?
כן, טוב, קודם כל אני ממש לא היחידה שיש לה יחס אישי אליה, ואני חושבת שכמעט כל מי שקורא אותה וקורא אותה הרבה, מפתח יחס מאוד אישי אליה, וכל אחד בטוח... שהיא כותבת אותו או אותה. זה פשוט שירה מאוד 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 אינטנסיבית מבחינה רגשית, ושהיא תופסת אותנו בגוף. בתחושה שלי זה מוחק את ההבחנה בין שפה לגוף, באיזו צורה שהיא קשה להתגונן בפניה.
אולי אז נקרא שיר אחד.
כן, אולי נדגים. לנו?
נדגים.
אוקיי, כיוון שזה שיחה קצרה, אז בחרתי את השיר שהוא בין השירים שהכי הכי מזוהים איתה, מהשירים היותר ידועים שלה, והוא מתוך הספר השלישי שלה, והשיר נקרא, ויש בו מין מפתח כזה לכתיבה שלה. השיר נקרא אני חוזרת אל מאי 1937.
אוקיי.
אני רואה אותם עומדים בשערי הקולג'ים שלהם. אני רואה את אבי מהלך מתחת לקשת האוכרה, העשויה אבן חול. האריחים האדומים מביקים מאחורי ראשו כמו תסיות דם מעוקמות. אני רואה את אמי מחזיקה כמה ספרים קלים על ירחה. עומדת לצד עמוד עשוי לבנים זהירות, ומאחורי השער הברזל המחושל עדיין פתוח, חודי החרב בקצותיו שחורים באוויר של מאי. הם עומדים לסיים את לימודיהם, הם עומדים להתחתן. הם ילדים, הם טיפשים. הם יודעים רק שהם חפים, לעולם לא יפגעו באיש. אני רוצה לגשת אליהם ולומר, ייצרו. אל תעשו את זה. היא האישה הלא נכונה, הוא הגבר הלא נכון. אתם תעשו דברים שאתם לא מעלים על דעתכם שתעשו אי פעם. אתם תעשו דברים רעים לילדים. אתם תסבלו בדרכים שעליהן מעולם לא שמעתם. אתם תרצו למות. אני רוצה לגשת אליהם באור השמש האחרון של מאי ולומר זאת. פניה הרבים, היפים, הריקים, מסתובבים אליי. גופה מעורר החמלה, היפה, הלא נגוע. פניו היעירים, היפים, העברים, מסתובבים אליי. גופו מעורר החמלה, היפה, הלא נגוע. אבל אני לא עושה את זה. אני רוצה לחיות. אני מרימה אותם כמו בובות נייר, זכר ונקבה, וחובטת אותם זה בזה בירחיים, כשבבי חלמיש, כמו כדי להטיז מהם ניצוצות. אני אומרת, תעשו מה שתעשו, ואני אספר על זה.
טוב, זה דבר גאוני השיר הזה.
כן.
ממש.
ממש ככה.
מדהים. איזה אתגרים היו בתרגום? קשה לתרגם אותה מאנגלית?
כמעט כל דבר קשה לתרגם מאנגלית לעברית, אגב, כי זו שפה כל כך הרבה יותר עשירה מעברית. אבל האמת היא שבשבילי זה... אני לא הייתי משתמשת במילה קשה. מעבר להתנגשות שהיא תמיד... מתסכלת עם הגבולות של השפה. זאת אומרת, אני הרגשתי כאילו אני כותבת שירים שלי בקול של מישהו אחר. זה היה ממש כאילו להיכנס לתוך זרם הדם שלה, כך הרגשתי. זה היה חוויה פרזיטית.
אולי זאת הדרך היחידה,
כי הרי... ומאוד חזקה.
אולי זו הדרך היחידה, כי הרי את הכרת אותה באנגלית, את תרגמת אותה אחרי שכבר מאוד מאוד... אהבת את השירים שלה בשפת המקור, ואז
נכון.
ללכת ולעשות את זה, יש בזה, אתה חייב להרגיש קצת כמו פרזית, כי אחרת אתה אולי חוטא לשירים המקוריים.
יש איזה מין, זה כאילו להרגיש את הקצב, זה באמת שירה מאוד גופנית, וברגע שהם מרגישים את הקצב, זה הופך כאילו לפעימות הפרטיות שלך, ואז זה באמת כמו, זה האמת הרבה יותר כיף מלכתוב את השירים של עצמי, זה כי מישהו כבר, אחר כבר עשה את רוב העבודה, כבר שילם בחייו את התשלום, ואני כאילו מתלבש על כל הזה, וזה כמו כלי נגינה כזה, כמו לקחת איזה כלי נגינה, בחיים לא ניגנתי על כלי נגינה, אז מבחינתי זה המוזיקה שכתבתי, כאילו, לקחת התווים של שרון, ולכתוב את השירים שלי. זה באמת חוויה שיש בה הרבה עונג, כשזה רץ, כן? לפעמים זה כמובן לא עובד.
מה את חושבת? מה תשאלי אותה היום? מה את רוצה לשאול אותה?
א', אני אשמח לטיפים משני מראיינים מנוסים. אני בחיים לא ראיינתי אף אחד. זה הולך להיות פעם ראשונה שלי.
אז את צריכה להתכונן, זה הטיפ שלי.
כן, אבל האמת שאם יש לכם איזו שאלה שאתם רוצים לשאול אותה, אני אשמח לשמוע.
אני חייב להגיד לך שהנושא הזה שהיא מעלה פה, של יחסי הורים ילדים, זה כמובן נושא שמאוד מאוד חם בספרות העברית עכשיו, ואולי אפשר לשאול אותה על הגבולות האלה בין בידיון לבין ממואר, ואיך צריך לכתוב על מה שעבר בינך לבין ההורים שלך, וכמה צריך להיות בפנים הסיפור האישי שלך.
התשובה היא באופן שבו היא כותבת. התשובה נמצאת בשאלה.
זה נכון, אבל את יודעת, זה נורא יפה איך שזה כתוב פה, שהיא אומרת, תעשו מה שאתם רוצים, אני אספר על זה. יש פה איזה...
לא, היא אומרת, רציתי לחיות.
נכון.
אם היא תפריד אותם עכשיו...
נכון, היא לא תחיה.
היא לא תהיה.
אין מה לעשות. אתה חייב לעבור את כל ה... אם אתה רוצה לחיות, אתה חייב לעבור את כל הסבל הזה. אבל יש פה גם איום, אני אספר על זה. והשאלה היא באמת, איך מחליטים איך לספר על זה? איך עושים את זה? זו שאלה מאוד מעניינת כרגע בספרות העברית. איך מחליטים לעשות את הדין וחשבון הזה מול ההורים שלך?
כן. זה בהחלט שאלה שרשמתי לעצמי לשאול בנוסח כזה או אחר. אנחנו נפתח את השיחה עם השיר הראשון, בספר הראשון, שמתעסק בדיוק בעניין הזה, וזה שיר ארוך, אז לא נקרא אותו עכשיו, אבל הוא בעצם מספר על מין עסקה כזאת שהיא עושה עם השטן, כמו פאוסט. השטן מציע לה, הוא אומר לה, תגידי אבא של אחרה, תגידי אמא של סרסורית, והיא מתפתה כמעט לומר, והיא אומרת את זה, אבל אז הוא רוצה לבלוע אותה בתוכו, והיא מסרבת להיבלע בו, והיא אומרת, אני נשארת עם האש, הידע שהתגלה לפתע על האהבה, כי פתאום כשהיא לא רוצה להיבלע בו, היא מבינה שעם כל זה שההורים שלה הם חרה, והיא כותבת על החרה הזה לאורך כל הספרים שלה, שאלה ההורים שלה, שהם ההורים שלה, שאיתם היא חיה, שמהם היא באה, שמשם היא צמחה, ואני חושבת שכל הפרויקט שלה בשירה הזה, המאבק שלה לאהוב אותם עם החרה שלהם.
אז אולי באמת נסיים עם עוד שיר אחד ששלחת לנו, שנקרא מכתב לאבי מגובה 40,000 רגל,
כן.
שגם... עוסק גם בזה, כנראה שזה הטריד אותה.
זה מתוך ספר שלהם שנקרא The Father, שהוא אחד הספרים המדהימים שקראתי בחיי. והספר כולו עוסק בליווי של אביה אל המוות. הוא היה חולה בסרטן והיא ליוותה אותו ועוסק בשנת האבל גם. ואת זה היא כותבת כמה זמן אחרי שהוא מת. וזה נקרא מכתב לאבי מגובה 40,000 רגל. אבא יקר, ראיתי את הכפיל שלך היום מבעד לווילון הסוגר על מחלקה ראשונה. אדמדם פנים, אור הלחיים הגבשושי, התפוח, המצצני של אלכוהוליסט. ועדיין איש עסקים, עוד לא מפוטר. הוא ישב על זרוע הכיסא ושוחח עם מישהו מצידו השני של המעבר. ראיתי את מבט איש המחירות שלך, העיניים הפקוחות, הארמומיות, הראש המסופר, העניבה המותרת, החולצה, החגורה. היבטתי דרך החרך שבין המושבים ורציתי לקום ולהתקרב אליו מאוד. לא רציתי להביט בו, לנשק אותו, רציתי רק להניח את זרועותיי הארוכות סביבו, להריח את הכותנה המגוהצת, לחוש בחום חזהו כנגד לחיי, בגוף הגברי הגדול, הנקי מסרטן, בבלילה המנופה עד דק, חסרת הגושים של הבשר. כן, זה הכל בעצם. רק רציתי לציין, נכון שזה משהו? איך שאני לא מצליחה להתגבר עליך, התשוקה הארוכה, העמוקה הזאת, שאינך ראוי לה, שיצרת, כשיצרת אותי, אפילו אחרי מותך היא קורנת אליך, אפילו כשאהיה מתה, אעמוד מולך, מכוונת את האי-אהבה השוקקת הזאת, באין אני שלי, הישר אליך. מה שאני אומרת זה שאני שונאת אותך גם. משהו בי רוצה לתפוס את השתיין ממחלקה ראשונה ולזרוק אותו אל הרצפה, להתחרות בו בהורדת ידיים ולנצח, להטיח את זרועו ארצה, הרבה אחרי שיזעק.
טוב, וואו. זה באמת, באמת משוררת נהדרת.
כן.
וגם התרגום, אין מה לומר. אני רוצה לשאול, האם אתם רק תדברו או גם תקראו?
אנחנו בעיקר נקרא שירים. בעיקר נקרא שירים.
היא תקרא שיר ואת את התרגום או לאו דווקא?
בדיוק. אני שלחתי לה רשימה והיא בחרה מתוכם, בחירה מאוד מעניינת. ואני מניחה שרוב השעה תוקדש לקריאת שירים, אבל אנחנו גם נדבר, ובטח מספיק שליש ממה שתכננתי.
ככה זה בדרך כלל עובד. גם אנחנו צריכים למעשה לסיים לצערנו, היינו עושים את כל השעה בקריאת שירים.
תודה, היה נעים מאוד.
זה קורה היום בשבע בערב, וזה רק חלק משלל אירועים נהדרים שיש בפסטיבל הזה. שיר הסתיו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות.
טוב, אנחנו קצת לפני סיום, נכון?
נכון.
אנחנו דיברנו פה על זה כמה פעמים לאחרונה, או בשנה האחרונה, אחרי כל הקשיים. שנת 2020 הייתה שנה טובה. קשה להמשיך אחרי שרון הולץ.
כן.
וגם איך ששיר הסתיו קוראת.
עם הקריאה מדהים.
זה פשוט...
נכון.
בא לך רגע להיות בשקט.
גם אתה אומר לעצמך, זה כל כך תואם, להלך הרוח הנוכחי בישראל, זה כאילו מישהו סידר את זה, הדבר הזה, ו...
אני חושבת שזה לא רק עניין של הלך הרוח הנוכחי.
לא, זה תמיד ככה,
האמת. אנשים תמיד מתעסקים בהורים שלהם.
אנשים תמיד מתעסקים בהורים שלהם, וזה התעסקות נדירה, מה שקראנו עכשיו.
כן, שרון הולץ היא באמת משוררת נהדרת. טוב, בכל זאת, חרף כל הקשיים, שנת 2020, הייתה שנה טובה למחירות הספרים בארצות הברית, אומרים לנו, טובה לתעשיית הספרות, מה שנקרא. אבל לא דיברנו על עד כמה כל הטוב הזה בעצם לא נפל בחלקן של חנויות הספרים בארצות הברית, אלא הן הייתה שנה הרבה פחות טובה.
נכון.
כל הזמן יש איזה בלבול מסוים. טובה למי?
כן.
טובה למי?
בדיוק. אנחנו אפילו לא התייחסנו לזה. למעשה, כשאנחנו דיברנו על זה בפעמים קודמות, דיברנו, איזה יופי. נמכרו הרבה יותר ספרים, עלייה של 10% במודפסים, 12% בדיגיטלי, איזה יופי, כולם קוראים נהדר נהדר. מחירות הספרים והמודפסים והאלקטרונים עלו בצורה משמעותית בשנה הזאת. המחירות בחנויות הספרים ירדו בשנה הזאת בארצות הברית ב-28.3%, שזה שיעור דומה למדי למספר שנקב בו מנכ״ל צומת ספרים אבי שומר כאן אצלנו. זאת אומרת, אולי כל הדברים האלה לאיזה יופי בארצות הברית, זה לא לגמרי מדויק, יש פה קורבנות. הסכומים, כמובן, קצת אחרים בארצות הברית מאשר כאן. ב-2019 המחירות בחנויות הספרים הסתכמו ב-8.84 מיליארד דולר, ב-2020 הסתפקו ב-6.34 מיליארד דולר בלבד. זה שונה מהמספרים בישראל.
נכון. בזכות הדיווח של המקבילה האמריקאית, נגיד, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנחנו יודעים שהירידות הדרמטיות ביותר היו באפריל ובמאי, שם ירדו מחירות חנויות הספרים ב-74.2% וב-60% בהתאמה. באפריל היה מדובר על ירידה מ-631 מיליון דולר ב-2019 ל-163 מיליון דולר בלבד ב-2020. בדצמבר אמנם הייתה התאוששות מסוימת, אבל היא מתבטאת בירידה של 15.2% בלבד.
כן, זאת אומרת, ההתאוששות היא לירידה די דרמטית.
נכון.
כשלעצמה. בשיקגו טריביון פרסמו מאמר דעה על העניין הזה, שבו המחבר כותב דברים שבממלכת הקפיטליזם האמריקנית הם כמעט קומוניזם. ספרים הם לא רק מוצר מסחרי, הוא כותב שם, הם חלק מאקוסיסטם גדולה יותר שכוללת כותבים, מולים, מוכרי ספרים, קוראים, ספרים טובים תלויים בחיוניותם של כל המעורבים, זאת אומרת בחיים שלהם, של כל המעורבים, אנחנו לא יכולים להתעלם מאתר הרכישה של הספרים שאנחנו קוראים.
נכון, הוא כותב שאם נאבד את חנויות הספרים, אנחנו נאבד בעצם את המפה לאוזן, את המקום שבו מגלים משהו שלא שמענו עליו מעולם, נאבד מקום מפגש לאוהבי ספרים. אם נצמצם את הערוצים שבהם נמכרים ספרים, נצמצם גם את הגיוון של הספרים הנמכרים, וזה גיוון שנמצא עכשיו בפריחה, כמובן.
אני, אם הבנתי נכון, בגדול, הוא יוצא נגד הרכישות הווירטואליות. הוא אומר, תלכו לחנויות הספרים המקומיות. זה דבר מעניין שהוא אומר, כי איפה לעזאזל האמריקאים היו אמורים לרכוש ספרים השנה? החנויות הסגורות, היה סגר, גם שם. זה לא שהיה שם שונה. גם מחירות הבגדים בחנויות הבגדים ירדו, למרות שהייתה בריחה ברכישות אונליין. הייתה שנה משונה.
טוב, אני חושבת שזה מאוד יפה שאתה תמיד תמצא את עצמך תומך בשוק החופשי. כביכול, לכאורה, השוק חופשי, לכאורה, כשיש רק אמזון, כדאי לשאול עד כמה חופשי השוק החופשי הזה, יובל.
גם בלי אמזון אפשר לשאול את זה.
אבל אתה אוהב את הגדולים, את החזקים, את העשירים.
מה הוא יכול, מה הם אומרים לעשות?
אוקיי, זה זמננו, זה הרגע שאנחנו מסיימים. תודה רבה לחיים טוויטו וצביקה בשבקין, שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו, ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אני יודעת היום מה אני עושה בשבע בערב.
לגמרי.
אני שומעת את שרון אולדס ושירה סטאפ.
לגמרי.
אנחנו נהיה כאן שוב מחר, להתראות.
להתראות.